קשת, כל שידורי תורה, שיעורי פרשת השבוע תשע"ב, השיעורים יינתנו על ידי הרב זאב וייטמן.
שלום רב לכל המאזינים. פרשת תרומה פותחת בפסוקים וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לי, בו תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב, וכסף ונחושת וכולי. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. בהמשך יש לנו פירוט של אופן עשיית המשכן וכליו, במשך כל פרשת תרומה, וכהמשך לאותו דיבור, של וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה וכולי, פותחת פרשת תצווה במילים ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית להעלות נר תמיד. השאלה הראשונה בה מתחבטים הפרשנים, היא מדוע יש צורך בציווי נוסף ומיוחד ללקיחת השמן, לאחר שכבר ברש פרשת תרומה, מופיע השמן ברשימת הדברים שבני ישראל מתבקשים להביא כתרומה לצורך המשכן. שמן למאור, בסמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים. השאלה נוספת היא לשמה חוזרים על מצוות העלאת הנרות כאשר זו נזכרה כבר בפרשת עשיית המנורה, ועשית את נרותיה שבעה, ואלה את נרותיה והאיר על עבר פניה. השאלה השלישית היא מדוע מצוות העלאת הנרות בפרשתנו מנותקת מהמנורה, שכלל לא נזכרת אצלנו. וכך פותחת פרשתנו, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור, להעלות נר תמיד. באוהל מועד, מחוץ לפרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל. אם כן, יש כאן באוהל מועד מחוץ לפרוכת, יש לערוך אותו אהרון ובניו את הנר התמיד, אבל המנורה לא מופיעה כאן. האומנם ניתן לדייק מכתובים אלו שעלת הנרות במשכן ובמקדש איננה תלויה במנורה, וגם אם אין מנורה יש חובה להדליק נר תמיד. במסגרת זו נסתפק בהצגת השאלות הללו, שראוי לעסוק בהם בהרחבה לאחר השלמת הדברים וראיית התמונה הכוללת של כל נושא המנורה והדלקת הנרות, שדורשת עיון גם בפרשת ציווי המנורה שבסוף פרשת אמור, פרשה שמקבילה כמעט במדויק לפרשתנו, צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור להעלות נר תמיד. מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר לפני השם תמיד חוקת עולם לדורותיכם. אלא שבפרשת אמור מופיע פסוק נוסף המחבר את מצוות הדלקה למנורה. על המנורה הטהורה יערוך את הנרות לפני השם תמיד. ופרשה נוספת שיש כמובן לצרף לפרשתנו שלנו, זה לציווי שנמצא ברש פרשת בעלותך שבספר במדבר, שם מצווה התורה על העלאת הנרות גם כן במנורה. אנו נתרכז היום בשאלה אחרת שבפרשתנו, לאחר הציווי על העלאת נר התמיד באוהל מועד, מצווה הקדוש ברוך הוא את משה לעשות בגדי קודש לאהרון ולבניו. והתורה מדריכה את משה איך לעשות את כל בגדי אהרון ובניו, שהיא פותחת באפוד ובחושן. מעבר להיותם בגדי קודש ותפארת, שימשו הבגדים למטרות נוספות. על כתפות האפוד היו שני אבני שואם, שעליהם חקוקים שמות שבטי ישראל. הכתוב מכנה אבנים אלו כאבני זיכרון. ונשא אהרון את שמותם לפני השם על שתי כתפיו לזיכרון. אם נשווה זאת לחצוצרות הנזכרות בפרשת בעלותך, שעליהם נאמר ותקעתם בחצוצרות, והיו לכם לזיכרון לפני השם לאלוקיכם, לפני השם אלוקיכם, הרי שמשם משמע שזיכרון לפני השם גורם להיעטרות של הקדוש ברוך הוא לצורכיהם של ישראל. ואם כן, ניתן להסיק שגם כאן עצם נשיאת השמות על כתפי אהרון, יש בה מעין ריצוי שמביא להיעטרות של הקדוש ברוך הוא לצורכי בני ישראל. לאחר מכן מתואר החושן, המונח על גבי האפוד, ובו יש ארבעה טורי אבנים, וגם שם האבנים קשורים לשמות בני ישראל. אלא שכאן יש 12 אבנים, שכל אבן מיוחדת לאחד מהשבטים. מתחילת הפסוק משמע שהאבנים מונחות על שמות בני ישראל, כלומר השם כתוב מתחת לאבן, אך בהמשך כתוב פיתוחי חותם, ומשמע שהאבנים, כן השמות, כן חקוקים באבנים באופן דומה לחקיקתם על אבני האפוד. וגם על אבנים אלו כתוב שהם יהיו לזיכרון לבני ישראל. ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו, בבואו אל הקודש, לזיכרון לפני השם תמיד. אם כן, יש לבני ישראל זיכרון כפול בבגדי כהונה. הן על ידי האבנים המונחות על כתפי הכהן, על כתפי האפוד, והן על ידי האבנים המונחות על ליבו של הכהן, על החושן. עד כאן הדברים יחסית מובנים, אך כאן מופיע פסוק קשה עד מאוד. ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים, והיו הלב אהרון בבואו לפני השם, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. מה הם אותם אורים ותומים עליהם לא שמענו עד כה? הרשב"ם אומר שמדובר בקמעות קדושים, או בלשונו כאין השבעות, שהיה בכוחם לקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, על מנת להגיד את משפטם ואת צורכיהם. והרשב"ם אומר שאם יש אצל עמים האחרים עובדי עבודה זרה כוחות טומאה, שאיתם ניתן לתקשר ולקבל מידע לגבי העתיד, קל וחומר שניתן לתקשר עם הקדוש ברוך הוא באמצעות שמות הקודש. כיוצא בו מפרש גם רש"י, שהאורים והתומים הם כתב שם השם המפורש שניתן בתוך כפלי החושן, וזה מה שנתן לחושן את הכוח להאיר את האותיות ולענות באופן כזה לשאלות ששואלים את הקדוש ברוך הוא באמצעות החושן. הריטב"א במסכת יומא כותב שהאורים הם חלק מסוים מאותיות השם המפורש, והתומים זה חלק אחר מאותיות השם המפורש. וכשהיה הכהן הגדול מכוון לאותיות האורים, היו מאירים האותיות של התשובה. ולאחר מכן, כשהכהן הגדול היה מכוון לחלק התומים, לאותיות שהם התומים, היו מראים לו גם את סדר האותיות כפי שיש לקורם. האבן עזרא אומר על דברי רש"י, והנה לא ידענו מה הם. כלומר, האורים והתומים, אנחנו לא ידענו מה הם. ורבנו שלמה אמר כי האורים והתומים היו כתבי שם המפורש. ואילו ראה, אומר אבן עזרא, תשובת רבנו היי, לא אמר ככה. וסוד עמוק הוא דבר האפוד והחושן, רק ארמוז קצת הסוד, אולי יבינהו מי שהוא יודע דעת עליון. ואבן עזרא ממשיך, והיה החושן כפול, כי שם היו האורים והתומים שמורים עד את הצורך, אז ייתנו מחוץ אל החושן, והאורים, לא התומים, זהב וכסף היו. ואילו הועלתי לגלות זה הסוד, לא יכולתי לכותבו כפי המכתב שחיברתי בפירוש הספר כולו, כי לא יביננו מי שלא למד ספר המידות. ובפירוש הקצר, כותב אבן עזרא דברים דומים, ורב שלמה, ראשי, מפרש התורה, מנוחתו כבוד, אמר כי האורים והתומים מכתב בשם המפורש. והאמת כי הם בחשבון עגול, ואתה פקח עיניך כי הכיסא על שני סדנים נתון, והחשב הוא הקו הישר, ושישה בצפון, וחלוקתם במחשבת, בעבור הקו וכן בדרום. רק בחושן, ששורש המשפט עליו הם נראים, כי יש הפרש ביניהם, על כן טעם ולא ייזך החושן, שפירושו מהטעם כמו יסור, ואין לו אח במקרא. לי בכל אופן קשה להבין את הדברים של אבן עזרא, אבל הרמב"ן כנראה כן הבין את סודו ודבריו של אבן עזרא, והוא כותב עליו, סבר רבי אברהם להתחכם בעניין האורים והתומים, ואמר כי הם מעשה אומן, כסף וזהב, והאריך בעניינם, כי חשב שהם על הצורות שיעשו בעלי הכוכבים, לדעת מחשבת השואל. כלומר, הרמב"ן מבין שלפי דעת אבן עזרא, יש פה איזשהו חפצים, כלי כסף וזהב, שהיו עשויים באופן שמכוון לבעלי הכוכבים והמזלות, והיו דומים לדברים שהיו נעשים כנראה על ידי אותם בעלי כוכבים שיודעים כאילו לענות או לדעת את העתידות או לענות לשאלות הפונים אליהם, לדעת מחשבת השואל, ובדומה לכך, לדעת אבן עזרא, היו האורים והתומים, והם היו מונחים בתוך כפלי החושן. וכשהיה צורך בהם, היו מוציאים אותם, והיו משתמשים בהם. על כך אומר הרמב"ן, על אותו פירוש של אבן עזרא, ולא אמר כלום. אבל האמת היא שהאורים והתומים, אומר הרמב"ן, הם כדברי רש"י, כתב שם המפורש נתון בין כפלי החושן, ולכך הוא צריך להיות כפול. והראיה, כלומר הראיה אומר הרמב"ן, שזה כתב שם המפורש ולא איזשהו מעשה אומן של כסף וזהב, כפי שרואה זו אבן עזרא, כי לא נזכרו אורים ותומים כלל במעשה האומנים, ולא הזכירם להם בצוואה, ולא במעשה כלל. זאת אומרת, אין, התורה לא מדברת ולא מדריכה איך לעשות את האורים והתומים, והיא לא מצווה על עשייתם, ואין גם פירוט שעשו אותם, ופרט בבגדים, ויעש את האפוד, ויעש את החושן, ולא אמר, ויעש האורים והתומים. ואילו היו מעשה חרש, היה מעריך בהם יותר מן הכל, וגם אם אולי ירצה לקצר בהם לעומקם, היה אומר, ועשית אורים ותומים כאשר הראה אותך בהר, זהב טהור תעשה אותם, או כסף מזוקק. אם כן, הרמב"ן דוחה לחלוטין את תפיסת אבן עזרא שמדובר פה באיזשהו חפץ של כסף וזהב, והולך בשיטת רש"י שמדובר פה על איזה כתב של שם השם המפורש. הרמב"ן ממשיך ואומר, ולא היה לאומנים ולא לקהל ישראל בהם מעשה ולא נדבה כלל. אבל הם סוד מסור למשה מפי הגבורה, וכתבם בקדושה, או היו מעשה שמיים, ולכך יזכירם סתם ובידיעה, כמו וישכן מקדם לגן עדן תקרובים. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, ש... האורים והתומים האלה שנכתבו, שהיה בהם כתב השם המפורש, או שמשה כתב אותם בקדושה, אחרי שמסרו לו מה בדיוק לכתוב בהם, או שהם היו מעשי שמיים כמו הלוחות, ולכן הכתוב לא מפרט בהם שום דבר, ורק מדבר עליהם כאל דבר ידוע, האורים והתומים, כמו שהכתוב מדבר בפרשת גן עדן, וישכם מקדם לגן עדן את הקרובים, שפתאום אנחנו לא יודעים בדיוק מי הם אותם הקרובים, מה הם אותם הקרובים, הם כנראה דבר שהוא דבר שלא חלק מהעולם שלנו, מהעולם הזה. וממשיך הרמב"ן ודוחה את דברי בן עזרא, ואומר, ומה שאמר, שאילו ראה תשובת רבנו היי לא אמר ככה, כבר ראינוע וחשבנוע, וידענו כי רבי אברהם לא נתכוון אליה. הרמב"ן מתייחס פה לדברי אבן עזרא, שאומר על רש"י, שאילו רש"י ראה את תשובת רבנו היי, לא אמר ככה. זאת אומרת, לא היה רש"י אומר שהאורים והתומים הם כתב שם השם המפורש. אומר הרמב"ן על כך, אנחנו ראינו את תשובת רבנו היי, ופירשנו אותה, ולדעתנו, היא איננה סותרת דברי רש"י, אלא להפך, דווקא הדברים של רבי אברהם לא מכוונים אל אותה תשובה. והרמב"ן סותם ולא מפרש. המפרשים התלבטו הרבה, באיזו תשובה של רבנו היי מדובר, וכנראה, הכוונה היא, לדעת חלק מהמפרשים, האחרונים, שהכוונה לתשובת רבנו היי גאון, בה הוא מסביר ששם המפורש ושמות המלאכים לא יוכלו להגיד עתידות. ולכאורה זה סותר את דעת רש"י, שאומר ששם המפורש הוא זה האורים ותומים, וזה עוזר להגיד עתידות, ורבנו היי אומר שאין כזה דבר ששם המפורש, שמות המלאכים, לא יכולים להגיד עתידות, לא יכולים לחולל ניסים. ולדעת הרמב"ן דווקא רבי אברהם בן עזרא לא ירד לסוף דעתו של רבנו היי, ואין מתשובתו ראיה כנגד שיטת רש"י והולכים בעקבותיו. כאמור, אין ודאות לאיזו תשובה של רבנו היי מכוונים רבי אברהם בן עזרא והרמב"ן בדבריהם, אך כנראה שהכוונה באמת לתשובה מרתקת וארוכה מאוד של רבנו היי, שעוסקת בענייני שם המפורש והאפשרות להשתמש בו על מנת לעשות באמצעותו כל מיני דברים על טבעיים, והשואלים מציינים שם כל מיני מקרים שידועים להם ומוכרים להם, שאנשים השתמשו בשם המפורש על מנת להינצל מליסטים, על מנת לגרום נזק לאויבים, על מנת לעשות קפיצת הדרך, וכל מיני דברים נוספים, והם שואלים את רבנו היי, האם הוא מכחיש את כל הדבר הזה? האם הוא לא מאמין בכך? ורבנו היי באמת מנסה לצמצם מאוד מאוד את היכולת השימוש האנושית בשמות הקדוש ברוך הוא על מנת לחולל כל מיני ניסים ופלאים מעבר לכוחותיו של האדם. כדי להבין את הבעייתיות שיש בגישות שהצגנו עד כה, בין אם זה יהיה גישת הרמב"ן ורש"י, שמדובר בכתב שם השם המפורש, ובין אם זה יהיה בדעתו של אבן עזרא, שמדובר באיזשהם כלי כסף וזהב, שהיה בכוחם לנבות את העתידות, שהם היו מכוונים כנגד גרמי השמיים. נפנה לרשב"ם ולפירושו על הפסוק ויקח יתרו חותן משה את ציפורה יש את משה אחר שילוחיה. על הפסוק הזה, בפרשת יתרו, כותב הרשב"ם שלא מסתבר לפרש שהכוונה היא שמשה שילח את ציפורה בעבר, מכיוון שאומר רשב"ם שדרך המקרא לכתוב לנו נתונים מקדימים שנחוצים להבנת דברים שמסופרים ונכתבים בהמשך, כדוגמת הפסוק וחם הוא אבי כנען, שהתורה מקדימה וכתבה נתון זה במקומו על מנת שנבין מי אותו חם המקולל על ידי נוח בעקבות מעשה כנען בנו. ולשיטת הרשב"ם יש הרבה מאוד דוגמאות נוספות במקרא להקדמה של נתון מסוים בתורה על מנת שנוכל להבין את האמור במקום מאוחר יותר. ולכן אומר רשב"ם שמכיוון שהתורה לא מספרת ולא מקדימה ואומרת לפני הפסוק ויקח יתרו חותן משה ציפורה יש את משה אחר שילוחיה, והיא לא כותבת קודם לכן באיזשהו מקום שמשה שילח את ציפורה, לא סביר להניח לדעתו שפירוש הפסוק הוא אחר שילוחיה של ציפורה על ידי משה, שילוחים שירו בעבר, כי אם כך היה אז התורה הייתה אמורה לספר לנו עליהם ולא לשתוק ולא לספר עליהם דבר וחצי דבר. ולכן הרשב"א מפרש את הפסוק אחרת, ולדעתו המילה אחר איננה מציינת את מה שהיה בעבר, כלומר, הוא לוקח את ציפורה אחר שבעבר היא נשלחה, אלא הכוונה בפסוק היא ויקח יתרו חותן משה את ציפורה יש את משה, ואחרי כן את שילוחיה. ושילוחיה כאן, אומר רשב"ם, כוונתה לנדונייתה. ובהתאם לשיטתו זו של הרשב"ם, גם בנושא ההורים והתומים, היינו מצפים שבטרם שהתורה כותבת על ההורים והתומים, כדבר ידוע ומוכר, לומר שהשם אומר למשה, לשים את האורים והתומים, לתת את האורים והתומים בתוך החושן, לפני שהתורה מדברת וכותבת על זה כעל דבר ידוע ומוכר, אז היינו מצפים שהתורה תקדים ותאמר משהו על האורים והתומים, כגון ויתן השם למשה את האורים והתומים, או ויאמר השם למשה כתוב לך אורים ותומים, וזאת כדי להקדים לנו באור נחוץ להמשך, שכאשר התורה תאמר ונתתה את חושן נתתה את האורים והתומים אל חושן המשפט, או בנתה אל חושן המשפט את האורים ואת התומים, נדע על מה מדובר. או לכל הפחות היה צריך לכתוב ולומר כאן, ונתתה את האורים והתומים, אשר נתתי לך, או אשר אתן לך, או אשר תכתוב לך, ולא לדבר עליהם כעל דבר ידוע ומוכר, שמובן לכל קורא, כשהם כלל לא הוזכרו קודם לכם. ולכן אולי יש עוד אולי רעיון שלישי לפירוש האורים והתומים, שאולי יפתור את הבעיה הזו. ואולי רמז לכיוון לרעיון זה נמצא בתשובתו של רב היי גאון שמופיעה באוצר הגאונים בברכות, ששם הוא כותב למה נקראו אבני האפוד אורים ותומים, ואמר לך שמאירין ומשלימים. ולפי סגנון דבריו שם נראה שהוא קורא אורים ותומים לאבני החושן. לדעתו נראה שמדובר שאורים ותומים כינוי לאבני החושן. הוא מסביר שם שכמו שהכינוי קרייטי ופלייטי הוא כינוי לסנהדרין, כך גם אורים ואטומים הם כינוי לאבני אפוד שהיו מאירים ומתמימים ומצדיקים. ואם אמנם כן, אז אין לנו כאן כתב שם המפורש שנותנים אותו בתוך החושן, אלא כל מה שהתורה אומרת הוא במילים אחרות ושונות את מה שנאמר כבר קודם לכן, שבחושן עצמו משובצות 12 אבנים, שעליהם חקוקים שמות בני ישראל, והם הם האורים והתומים שמאירים כדי לענות ולומר את משפטם של ישראל כשהם שואלים אותם. כמובן שלפירוש זה אין בפסוק כל חדש, אלא יש כאן חזרה מקוצרת ומתומצתת על הנאמר קודם בהרחבה. ואף שהדבר נראה קצת קשה, אך באמת המשך הפסוק אכן מהווה חזרה גמורה על הנאמר קודם לכן. ונתת אל חושן המשפט את האורים והתומים, כך פותח הפסוק, וההמשך, והיו על לב אהרון בבואו לפני השם, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. ואותה עובדה שהחושן והאבנים יהיו על לב אהרון, ושאהרון אמור לשאת על ליבו את משפט בני ישראל תמיד, נאמרת במפורש כבר בפסוק הקודם, שבו כתוב, ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו, בבואו אל הקודש לזיכרון לפני השם תמיד. ואם כן, ייתכן מאוד שגם באמת הפסוק, תחילתו של הפסוק, ונתת אל חושן המשפט את האורים והתומים, מהווה מהן חזרה או סיכום או תמצות של הפסוקים שנאמרו קודם, שרק כאן התורה קוראת לכל אותם אבנים האורים והתומים. ואולי כך גם הבין הרמב״ם, שאומר בהלכות כלי המקדש, שבבית שני עשו אורים ותומים כדי להשלים 8 בגדים. ומכיוון שלא נראה שמישהו כתב את שם הקודש או כמעין, הרי שכמעט ברור שכוונת הרמב״ם היא שאורים ותומים הם החושן והאבנים התבועות בו, וגם הוא קורא לחושן או לאבנים התבועות בחושן אורים ותומים. וגם לאחר מכן, כשהרמב״ם שואל מדוע בבית שני לא השתמשו באורים ותומים, כדי להישאל, הוא לא עונה מכיוון שכוח החושן פג, בגלל שהוציאו ממנו את השם המפורש ששוב לא היה בו בבית שני, אלא תשובתו היא מפני שלא הייתה שם רוח הקודש. וכל כהן שאינו מדבר ברוח הקודש, ואין שכינה שורה עליו, אין נשאלים בו. כלומר, הפגם לדעת הרמב״ם היה בכך שלא הייתה רוח הקודש לכהנים, ולא פגם בחושן עצמו שהוא היה חסר שם את כתב שם השם המפורש. וכן משמע שוב ברמב״ם בהלכות פרט הבחירה, ששם הוא כותב על דברים שלא היו בבית שני, אבן הייתה בקודש הקודשים במערבו שעליה היה אהרון מונח, ולפניו צנצנת המן ומתה אהרון, ובעת שבנה שלמה את הבית וידע שסופו להיחרב, בנה בו מקום לגנוז בו אהרון למטה במטמוניות עמוקות והכלכלות, ויושיהו המלך ציווה וגנזו במקום שבנה שלמה, שנאמר ביום הלווים המבינים לכל ישראל, הקדושים להשם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם מסע בכתף, אתה עבדו את השם אלוקיכם וכו', ונגנז עמו מתי ארון וצנצנת ושמן המשחה, וכל אלו לא חזרו בבית שני. וממשיך הרמב״ם אומר, ואף אורים ותומים שהיו בבית שני, שכן היו בבית שני, לא היו משיבים ברוח הקודש ולא היו נשאלים בהם, שנאמר אדמות כהן לאורים ותומים, ולא היו עושים אותם אלא להשלים 8 בגדים לכהן גדול, כדי שלא יהיה מחוסר בגדים. אז ברור שהבגד שעליו מדבר הרמב״ם וקורא לאורים ותומים זה החושן, זה לא השם שנמצא או הקלף שנמצא בתוך החושן. וכך אומר גם הכסף משנה שם, שהרמב״ם מתכוון בביטוי אורים ותומים לחושן המשפט. אם כן, בסיכום ניתן לומר שמצוות נתינת האורים והתומים בחושן מהווה חידה לא פתורה, מה הם בדיוק אותם אורים ותומים, ומה מקור כוחם, האם מדובר בשם המפורש, האם מדובר בקמאות עם שמות אחרים, האם מדובר בכלים אסטרונומיים המכוונים כנגד הכוכבים והמזלות, האם כוחות מיוחדים אלו מצויים גם כיום, או אולי בכלל אין כאן שום תוספת של משהו מסתורי שהוכנס לחושן, אלא האורים והתומים הם כינויים של אבני החושן, ולא היה בחושן אלא אבנים בלבד, שהיו מסוגלים לתקשר בעזרת רוח הקודש שהייתה אצל הכהן הגדול, ולא היה צורך בהכנסת שמות קודש לצורך תקשורת זו עם הקדוש ברוך הוא. שבת שלום וברכה.